שלום לכולן. שנה טובה. שומעות? בסדר? שומעות? ממני ללמוד משהו לקראת יום הכיפורים, וחשבתי לעסוק בנבואת יונה, אותה אנחנו מפטירים במנחה של יום הכיפורים. אמנם לא תמיד בית הכנסת מלא בשעת מנחה, אם כי יום הכיפורים הוא יום מיוחד. נעילה זה כבר משהו אחר, אבל תמיד יש מה ללמוד. יש מסורת בחלק גדול מהקהילות, אצל האשכנזים בכל הפחות, שמפטיר יונה זו חשיבות מיוחדת. יש מקומות שאפילו מוכרים את זה, כמובן לטובת בית הכנסת, לטובת צדקה וכדומה. מפטיר יונה. טוב, קשה לנו להגיד יום הכיפורים מהתפילות מה פחות חשוב, מה יותר חשוב. מפטיר יונה זה משהו, זאת נבואה מיוחדת. יש שתי הפטרות שבהן אנחנו קוראים, לא נגיד ספר שלם כי הספר הוא פרי עשר, אבל נבואה שלמה. כך בפרשת וישלח אנחנו קוראים נבואת עובדיה שהיא יחסית קצרה, פרשייה אחת, והפטרה של יום הכיפורים, נדחה ביום הכיפורים, נבואת יונה. כל נבואת יונה אנחנו פורסים אותה, חלק מן המנהגים אפילו מסיימים את הקריאה בפסוקים האחרונים של נבואת מיכה מתוך יחזר. משהו מיוחד. שאלות רבות נשאלו, מה הטעם שקוראים את הנבואה הזאת דווקא ב יום הכיפורים? בתוך הדפים שלפנינו מובאים דברי הרד"ק, ששם ניתנת לפחות תשובה אחת, שתיים או שלוש אפילו, לשאלה הזאת מדוע קוראים את הנבואה הזאת ביום הכיפורים. ואנחנו אי אפשר אפילו הפטרה אחת, אי אפשר באמת בשיעור אחד ככה לסיים ולגמור ואנחנו מבינים. נתייחס לנקודה אחת, והיא בריחתו של יונה. ואני אקרא את הפסוקים, כי אי אפשר ללמוד לא תורה, לא נביאים ולא כתובים רק מלמעלה. מוכרחים לקרוא את הפסוקים. ויהי דבר ה' אל יונה בן אמיתי לאמור, קובלך אל נינווה העיר הגדולה וקרעליה, כי עלתה רעתם לפני. ויקום יונה לברוח תרשיש אמין לפני ה', וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בעל אברים מים תרשישה מין לפני ה'. וה' הטיל רוח גדולה אל הים, ויצער גדול בים, והאונייה הכי שבה לאיש שווה. ויראו המלאכים, ויזעקו איש אל אלוהיו, ויטילו את הכלים אשר באו נהיה אל הים יעקל מעליהם. ויונה ירד אל ירכתי הספינה, ונשכב ויהי רדם. ויקרב אליו רב החובב, ויאמר לו המלאכה נרדם, קום קרא אל אלוהיך, אולי לשאת האלוהים לנו ולא נובד. ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדע בשל למי הרעה הזאת לנו. יפילו גורלו וניפול הגורל על יונה. אחת ממטבעות הלשון החוזרת על עצמה היא השורש ירד. כמה פעמים ירד יונה? אין לכם מיקרופון. מי רוצה שאני אתן למיקרופון? לתת תשובה. כמה פעמים ירד יונה? כן? שלוש פעמים, זה מה שאמרתי. ירידה ראשונה, וירד יפו. ירידה שנייה אל האונייה, וירד בה. והירידה השלישית, ויונה ירד אל ירכתי הספינה. וזה לא מקרה, זה ברור שזה אינו מקרה שהנביא משתמש בלשון הזאת שלוש פעמים. באמת אנחנו נגלה שיונה ירד יותר משלוש פעמים. עוד מעט נגלה. וירד, וירד, וירד. ובכן, לפני הירידה יש פועל אחר שאולי מנוגד לירידה, והוא לקום. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום, לך אל נינווה. ויקום יונה. אז הוא קם. האם הנביא רוצה להגיד שהוא ישב וקם? או שכב וקם, או אני יודע, נשען. מה הפירוש קום בלשון המקרא? האם הנביא רוצה, התורה או הנביאים רוצים להגיד לנו שהבן אדם ישב או שכב וקם? לפעמים כן. מה אתן אומרות? מה זה ויקום? לך מאיפה שאתה עכשיו, נכון? זה, קום. באמת, זאת החלטה. ההחלטה לצאת מהנקודה שבה האדם נמצא ולעבור לדבר אחר. אומר לו הקדוש ברוך הוא, קום, לך אל נינווה. אל תישאר במקומך. אתה צריך לצאת בארץ ישראל, נינווה היא בארץ אשור, עיראק של היום, זה לא קרוב כל כך, אבל מול הציווי האלוקי, זה לא משנה, קרוב, רחוק, לך! ואז מצטווה יונה לקום והוא קם, אבל הוא לא קם ללכת, הוא קם למה? לברוח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום לך לנינווה, והוא עושה החלטה, מחליט, אני יוצא לא רק מהמקום שלי, אני יוצא גם מהשליחות הזאת, ממאן לקבל אותה, ויקום לברוח. תרשישה, בוא נגיד אפריקה, איך מגיעים לאפריקה מיפו כשתעלת סואץ עדיין לא קיימת? האם מדובר על אונייה שיצאה ממצרי גיברלטר והקיפה את אפריקה? נו, אז אנחנו, עד שאנחנו מדברים בהיסטוריה, מילי וסקו דה גאמה, פורטוגלי שעשה את זה, נו, אחד קדם לו. טוב, אולי תרשיש בצפון אפריקה. אולי אחד האיים בים התיכון. לא חושב. יעקב יונה הוא מקבל החלטה. נביא. ראש בחור אומר לו משהו, והוא נקרא לזה בלשון הדורות האחרונים, מסרב פקודה באופן מוצהר, מחליט החלטה משהו לא יתואר. וכך נפתחת הנבואה. זה ממש לימוד שמתאים ליום הכיפורי. נכון שלא? אומר הרד"ק, אני הפסקה הראשונה ברד"ק, ויש בדבר הזה מחלוקת בדברי רבותינו זיכרונה לברכה. אמרו, יונה טבע כבוד הבן, לא טבע כבוד האב. רצונם לומר, חשש לכבוד ישראל, שהם בנים לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בפרשת ראה, בנים אתם לשם אלוקיכם, או כדברי משה לפרעה, בני בכורי ישראל. לפיכך ברח לחוץ על הארץ, שאינה מקום נבואה, כדי שלא ישלחהו האל יתברך לנינווה, שידע שיהיו קרובי תשובה, ויהיה בזה עונש לישראל, ולא חשש לכבוד האל יתברך. תקופת מלכות ישראל, יונה בן אמיתי מן העיר גת חפר. אני לא אשאל, כי לא נראה לי שמישהו יודעת איפה גת חפר נמצאת. עמק חפר, עמק ישראל, זבולון, כל מיני דעות גם בדברי רבותינו. תקופת מלכות ישראל, או ליתר דיוק כבר הגמגומים או הדמדומים של מלכות ישראל, אנחנו עומדים כבר לא רחוק לפני גלות עשרת השבטים. מי הגלה את עשרת השבטים? איזו אומה? אשור. ונינווה היא עיר בירתה. אומר יונה, אני יודע בדיוק מה הקדוש ברוך הוא הולך לעשות. אם נינווה תחזור בתשובה, זה אומר שהיא תגבר עלינו, והסוף הוא חורבן הממלכה. ממלכת ישראל גלתה בשלושה שלבים. הראשונים שגלו היו בני ראובן, גד וחצי מנשה, שישבו איפה? עבר הירדן המזרחי. הגל השני של הגלות היה אשר, נפתלי, זבולון ויששכר, עמק זבולון, עמק ישראל, הגליל התחתון והעליון. הגל השלישי האחרון היה כל חבל ההר, מנשה ואפרים. שומרון. לא ברור בדיוק אם יונה היה כבר אחרי אחד השלבים הראשונים או לפניהם, אבל יונה מבין בדיוק מה המשמעות של הגלות שלה על תשובתם של אנשי נינווה. ואז עושה יונה החלטה, אני אינני מוכן לקבל את הנבואה הזאת מהקדוש ברוך הוא, כי התוצאה תהיה גלות לממלכת ישראל. כן. זה לא יהיה משנה אם... אז יהיה משהו אחר. צודקת. זה בוודאי שאת צודקת. אולי היית יכולה להיות נביאה במקום יונה. ואז לא הייתה החלטה, אז מה היינו קוראים במנחה של יום כיפורים? שאלה ברורה. אומר יונה, יש דבר כזה שכל דבר של פורענות כמה שיותר לדחות, כמה שיותר לדחות. דרך אגב, זה עניין קצת אנושי, גם כשזה מגיע אלינו, כמה שיותר לדחות. לא סתם, כי אינני רוצה בזה, אלא מפני שאולי תהיה חזרה בתשובה. כותב הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, וגם בפירוש, בהקדמתו לפירוש המשניות, שגזרה רעה יכולה להתבטל. גזרה טובה איננה מתבטלת לעולם. גזרה רעה יכולה להתבטל. אולי, אולי עשו תשובה. זו תשובה פשוטה. השאלה היא, איך בורחים מהקדוש ברוך הוא? הרמב"ם במורה נבוכים מתאר שהוא לפעמים מתנהג בצורה כזאת שהוא מתבייש מהנשמה שלו. הנשמה שלי, משהו אלוקי, ענק, גדול. הרמב"ם לפי מה שאנחנו מבינים מדבריו, אילו היה הדור כשר, היה הרמב"ם זוכה לנבואה. כל ספר מורה נבוכים הוא בעצם אחת ההדרכות לתלמידים בבית המדרש של הנביאים, איך להכין את עצמם להיות ראויים לנבואה. אז הרמב"ם אומר, אני מתבייש מהנשמה שלי, אני לפעמים רוצה לברוח ממנה, זה לא יפה מה שאני עושה, אבל אני לא יכול לברוח ממנה. אני מתחבא מאחורי הארון, הנשמה שלי איתי, אני הולך מקום אחר, הנשמה איתי, לאן אני אלך? ככה הוא כותב את זה, מורה נבוכים. איך הנביא רצה לברוח? משיב הרד"ק, פשוט. הרי צריך לקבל נבואה במצב שאדם ראוי לנבואה. אני יכול להיות במצב שאני לא ראוי לנבואה. איך אני במצב שלא ראוי לנבואה? אדם גדול, מה אתה? אתה עושה מעצמך קטן? פשוט הולכים, נוסעים לאלפים, לגלוש. אין מגדלה יפה. לתעלות של ונציה, ועוד ועוד ועוד. ציוט, שם אין נבואה. טוב, היום זה לא כל כך מטריד. סוכנויות הנסיעות אינן מציעות, לא איזושהי חליפת חלל שאפשר לשמור את האוויר של ארץ ישראל שיוציא, ואז אם אדם יוצא עם חליפת חלל, הוא ממלא את האוויר כאן בארץ ישראל, סוגר את החליפה, והוא נשאר כל הזמן בתוך החליפה, מצוין, אז הוא באוויר עד ארץ ישראל כל הזמן, זה מכיף חיים, יום בתוך החליפה הזאת. אבל סוכניות הנסיעות עדיין לא מצאו את החליפות דיון. או יש עוד כל מיני סיבות שזה לא מטריד כל כך את סוכניות הנסיעות, כי אולי אותנו זה לא כל כך מטריד אם אנחנו לא נזכה לנבואה. יש אנשים שזה מטריד. לא מותר לצורך מצווה ולמצוא דיווג, צורך פרנסה, כן, יש דברים שזה מותר. אומר הרד"ק, יונה לפי דברי חז"ל, יונה אמר, יוצאים לך לחוץ לארץ, לא יכולה לשרות שם נבואה, שכינה לא נמצאת שם, ואז אני פטור ממועד א', פטור ממועד ב', סבבה. כך מסביר הרד"ק את העניין, את הסיבה למה הוא רוצה לברוח וגם איך הוא רוצה לברוח. זאת אומרת, אני עכשיו מתרגם איזה תרגום שהוא יכול להיות רלוונטי גם בשבילי. זה אני יודע בשבילכם, בשבילי. תשבור הוא, אני קטן. עזוב אותי. מה אתה רוצה ממני? כל מיני דרישות. זה, זה, זה. זה, אין לי כוח. לא, אל תחשב שהוא מדבר איתי. לא, אני לא במדרגה הזאת, אבל יש למשל ספרים, הספר קוראים לו שולחן ערוך. זה בעיה ללמוד שולחן ערוך, באמת שם יותר מדי דברים ואני צריך גם לקיים את זה, לא כך פשוט. אז שברוך הוא, תשמע, אני החלטתי, אני קטן, לא רוצה להיות גדול. אתן מכירות את ה... אתם כבר הצבקתם, אני חושב, ללמד, להדריך, יש לכם אחים, אחיות, ואני יודע אם אתן זוכרות מה שאתן בעצמכן, אולי אמרתם, אני גדולה או אני קטנה? יש גיש שמשחקים במשחק הזה, אתה גדול או אתה קטן, אתה רוצה ככה, אתה רוצה ככה. מי שחושב שזה משחק של ילדים בין גל, גן חובה לבין כיתה א', אני מודיע לכם, אתם פשוט כן מכירות את זה, זה עניין של מבוגרים שלא תמיד כיף לנו לגדול, להיות גדולים, גדולים יותר. זה לא הילדים. הילדים רק שמעו את האבא שלהם. אמא שלהם לא יכולה. אבל אבא שלהם שמעו, אז גם הם יכולים, אני קטן. אז אנחנו מכאן מתחילים להבין שזה מתחיל להיות חשוב ליום הכיפורים. לא בטוח שאנחנו רוצים להיות גדולים. זה המשמעותי. אומר יונה, אין בעיה. אני הולך ואני מסתתר, יש מקום כזה שבינם לא יכול לגדול. אתם יודעים מה? אולי הייתם פעם במרפאות, אם במרפאות יש כזה משקל כזה, ויש גם כזה דבר שמרימים אותו ושמים אותו על הראש ולראות מה הגובה של האדם. ויש כאלה שמגיע רק עד גובה של 1.20 מטר, זהו, אתה לא יכול להרים את זה יותר. טוב, נעמד המדבר, המדובר על המשקל, שם את ה... זהו, משיק על הראש, תשבור אוכל, מצטער. זה, אני כאן, אני במדרגה הזאת, אני לא רוצה להיות גדול. יש שיטות איך לעשות את זה שאדם לא יהיה גדול. עכשיו בוא נלמד שיטה איך לא להיות גדולים, אחר כך נראה מה התרופה לשיטה. ובכן, ממשיך הנביא והוא מתאר פסוק ח', ויאמרו אליו, הגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו, מה מלאכתך, מאין תבוא, מארצך, ואין מזהן אתה. ויאמר, הם עברי אנוכי, ואת אדוני אלוהי השמיים אני ארא, אשר עשה את הים ואת היבשה. ויראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי לפני אדוני הוא בורח, כי הגיד להם. ויאמרו אליו, מה נעשה לך? וישתוק הים מעלינו, כי הים הולך וסוער. והרי אומר עליהם, סעוני והטילוני לים, וישתוק הים עליכם, כי יודע אני, כי בשלי הזר הגדול הזה עליכם. נביא, הוא מבין את השפה האלוקית. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל אדוני ויאמרו, ענה אדוני, אל נא נאבדה בנפש האיש הזה, ותיתן עלינו דם נקי, כי אתה אדוני כאשר חפצת עשית. ויישאו את יונה ויטילו אל הים, ויעמוד ים מזעם. ויראו האנשים יראה גדולה את אדוני, ויטבחו זבח לאדוני וידרו נדרים. וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה. והיא יונה בימי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. כמה ירידות ירד יונה? בכל רם. נו, 3, 4. אפשר לספור עד 10? ירידה רביעית הוא ירד מהספינה. נו, אל המים, אל הים. ירידה חמישית, אל הדג. עוד מעט נגלה שהייתה ירידה נוספת. אבל הירידה הרביעית לא כתוב בלשון, בלשון של הירידות הראשונות וירד. הוא עצמו כבר אינו יכול יותר לרדת. למה הוא איננו יכול לרדת? כי זה אסור. ויונה, הוא אמנם לא רוצה להיות נביא, אבל הוא לא יכול לעשות דבר נגד ההלכה. אסור לו לקפוץ אל הים, הוא לא שחיין בינלאומי, במיוחד לא בזמן המזמן הסערה. סעוני והטילוני לים. אני לא עושה את זה. נו, אז מה אתה אומר להם לעשות את זה? להם מותר, הם צריכים להינצל. הגורל, וחז"ל אומרים שהפילו גורלות, לא גורל אחד, מספר פעמים הטילו גורל, וכל פעם נפל על יונה. חבר'ה, ברור לכם, נכון? אתם יכולים להינצל, מותר לכם לזרוק אותי. אולי גם לא היה מותר, אבל לא נדון עכשיו בהלכה, בדינים הללו של עיבוד הנפש, אם מותר לו, אסור לו. אבל שימו לב שגם לפני כן הפועל נטול מופיע גם כן מספר פעמים, פסוק ד', והשם היטיל רוח גדולה אל הים. ואחר כך בפסוק ה', ויטילו את הכלים אשר באונייה. ואחרי שהקדוש ברוך הוא הטיל את הרוח הגדולה והם מטילים את הכלים, ולבסוף הם מטילים את יונה. מה זה יונה? חתיכת ארון, כלי, הטילו את הכלי. הטלה, דבר של משהו שהוא נופל בלי שום יכולת תנועה עצמית, הוא איננו עושה תנועות, לא לקפוץ קפיצת ראש ולא הפוך, אינני יודע מה עוד יכול לעשות, לא, איננו מתקפל, הוא חפץ. כמו שהרוח הגדולה בשביל הקדוש ברוך הוא זה משהו ששייך אל השם, אין לו לרוח הגדולה כוח עצמי, היא שליחה של הקדוש ברוך הוא, נכון? אין לה כוח עצמי, חפץ, אין לו רוח עצמית, אין לו כוח עצמי. גם יונה אין לו כוח עצמי. אפשר לא להיות גדול, אדם יכול להפוך את עצמו לחפץ, עוד מעט יתברר. ואז הירידה החמישית, כבר בני אדם אינם יכולים לעשות אותה, בדג, דג גדול, לוויתן. יש פחות שני מקרים בהיסטוריה של 300 השנה האחרונות של אנשים שנבלעו על ידי לוויתנים, וציידי לוויתנים שבמקרה יתא דשמיא סדו את הלוויתן מצאו אנשים חיים. יש מתועד, הסתכלו בדוקטור גוגל ויספר לכם. אינני יודע מה זכותם של האנשים, אמרו עליהם, נוצרים דתיים אדוקים מאוד, אמרו רק בשביל שיתאמת הסיפור של יונה, רק בשביל זה אתם זכיתם. אנחנו לא יודעים אם היו נביאים, לא, אנשים שיצאו חיים, אמנם חיים אחר כך לא היו כל כך פשוטים, זה לא כל כך נוח בבטנו של לוויתן עם מצי קיבה. אין לי כוח לתאר משהו כזה, אבל נס אלוקי, הקדוש ברוך הוא, מה רוצה, יכול הכל. כן, יונה יורד חמש פעמים, שלוש פעמים הוא עושה זה מכוח עצמו, אז הוא כבר אין לו כוח, הוא לא עושה שום דבר, הטילוני. והפעם החמישית בא מישהו בולע אותו, יש לו שיניים, אבל משום מה לא השתמש בשיניים. זה היה קטן מדי בשביל לנגוס בו. אולי. לא סתם, כוונה השגחה אלוקית. ואז אומר את זה מדרש ההלכה על פרשת בו, מכיל את הפרשת בו, יש לכם בעמוד השני קטע כזה. אומר מדרש ההלכה כך, אין השכינה נגלית בחוץ על הארץ, שנאמר ויעקב יונה לברוח תרשישה, אך אם לפני השם הוא בורח, אמר יונה ילך בחוץ על הארץ, מקום שאין השכינה שורה, שהגויים קרובים לתשובה שלא לחייב את ישראל. אז הדברים האלה שהרד"ק כבר שקראנו אותם, הנה הם במקור קדום יותר. מחילתא זהו מדרש שנכתב על ספר שמות, על ההלכות של ספר שמות, והוא מתקופת התנאים, חכמי המשנה, עוד לפני הגמרא. רבי יונתן אומר, לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים, שנאמר שם, ויאמר להם שאוני והצילוני אל הים. רבי יונתן איננו מסכים עם הדעה הראשונה שמוזכרת כך. הוא אומר, לא, אתה טועה. הוא לא הלך רק בשביל שלא לקבל נבואה. הוא הלך לאבד את עצמו. כי בשביל לא לקבל את הנבואה, יכול היה להישאר באונייה. יכול להגיד עם חבר, מה אני יכול לעשות? לא עוד. אלא שבא רבי יונתן והוא מסביר שמה שעשה רבי יונתן יש לו אפילו אילן גדול להתעלות בו. וכן האבות והנביאים היו נותנים עצמם על ישראל. ומשה אומר, ואתה אם תישא חטאתם, אם אין מחל אינם מספריך אשר כתבת. או אם ככה את עושה לי אורגני נהרוג, אם אתה תחל בעיניך, אבל ירד רעתי. האבות והאימהות, הנביאים, היו נותנים את עכשיו על ישראל, מוסרים את הנפש. הקדוש ברוך הוא מציע למשה רבנו כל מיני הצעות, אחרי חטא העגל, אחרי חטא המרגלים. תשמע, בואו נעזוב את העם הזה, הם לא מוצלחים, הם לא מסתדרים, אי אפשר איתם. בואו נעשה, ניקח את שבט לוי, הצדיקים שלך, ונעשה איתם את כל העניין מחדש. אשר אומר לו, אז תמחה אותי מהספר שלך. אני לא כאן, לא שם. אז אומר רבי יונתן, שהוא לא רק הלך לאבד לברוח לרוץ הארץ כדי שלא תהיה לו רוח נבואה. הוא הלך לאבד את עצמו, שנאמר שאוני והצילוני לים. אבל הרד"ק, ואני מתקדם לפסקה הבאה, או בעצם לא אצלכם אני חושב, זה נמצא בתוך דברי הרד"ק באותו קטע ראשון, תמצוי זה גם כן. פסוק ה', אומר הרד"ק על פסוק ה', אמנם יונה ירד וירא אדם, והיה כוונתו כאשר ירא שבעת תטבע הספינה ויפול לתוך הים, יש אפשרות שיצווה השם לגלי ים שיתרדו מגל אל גל עד לשלח אל היבשה. יונה הוא גם לא רק נביא, הוא גם ביקח, כי אין הנבואה שורה אלא על חכם. לכן ירד אל ירקתי הספינה, שמשם לא ייפול אל הים, רק יבואו מהים עליו ויטבע שם. זאת אומרת, הירידה אל ירקתי הספינה, אם רבי יונתן אמר, אתה יודע איך אני יודע שהוא רצה בעצם לקחת את נפשו ממנו לאבד את נפשו? מזה שאומר סעוני ואטילוני לים, לא, כבר לפני כן החשבון. הוא יורד אל ירקתי הספינה כדי שיהיה בטוח שמשם הוא לא יצא, שיתבע. כי ככה אם זורקים אותו לים, הקדוש ברוך הוא יכול לגלגל אותו. יש סיפור מסכת יבמות על רבי עקיבא שטבע בים ומגל אל גל, מגל אל גל, מגל אל גל, והגיע ליבשה. ואז אומר הרד"ק ואומר, גם היה לו עוד טעם, שבאשר ידע שהשר הזה הוא בשבילו, ושאם ימות הוא תחילה, ייפסק השר וינצלו אנשי האונייה, ירד אל ירקתי הספינה, ששם ייכנסו המים תחילה ויחנקו, ואז ינצלו אנשי הספינה שעומדים למעלה. אומר, אני מעדיף להיות כאן, כאן זה יהיה מהר יותר, ואז כך כל הספינה תינצל. וזה לא כמו לקפוץ לים, אסור לא לקפוץ לים, אבל להיות במקום שהמים נכנסים תחילה, אני לא מביא את המים, אז שבו הוא מביא את המים. אז אתה רוצה להכריח אותי, בסדר, בבקשה, אני אכריח אותך. איזה לימוד על יום כיפור. הוא ממשיך הרד"ק בפסוק י"ב ואומר, כאן מתחדש כבר את המחשבה שהוא מוכן לאבד את עצמו, זה הוא כבר הגיע לפני כן בירכתי הספינה. אז מה מתחדש בסרוני והפילוני לים? עכשיו תשמעו, זה משהו חשוב מאוד. ויאמר עליהם סרוני והפילוני לים, רוצה לומר אין אני רוצה לשוב ולא ללכת לנינווה, אם כן אין השר כדי להשיבני לארצי ולנינווה, כי השר בא לאנוש אותי על העבר על שמריתי את פי השם. עונה כאן הרד"ק לשאלה חשובה מאוד. אחרי שיונה, הרי הוא אומר להם, אני יודע שבשלי השר הגדול הזה. נו, אתה מבין, הקדוש ברוך הוא יכול, מה אתה משחק איתו? הוא יכול להרים אותך, לשלוח אגורן באוויר, אגור, לא אגורן, בסדר? יותר טוב אגור. לקחת אותך עם המקור שלו, ולהביא אותך לאן שהוא רוצה, לשים אותך בנינווה, ויכול גם לפתוח לך את הפה, ולשים לך קלטת, עם סוללות, בלי סוללות, אין בעיה, שים שם מפורש בפנים, כמו אצל בהורים ותומים, זה ידבר. זה בכל זאת מה שהוא רוצה. אומר יונה, עברנו את השלב הזה. השערה היא לא בשביל שאני אלך לנית לשליחות שלי. השערה היא עונש. פרשנות. תגדול שבתקשורת יש לפעמים אנשים שמספרים עובדות, ורוב הפעמים מדברים לא על העובדות, אלא על הפרשנות. לפעמים יש מחלוקות. אומר יונה, מה שקרה עכשיו זה עונש בשבילי. עכשיו בוא נדבר, נצא עכשיו מיונה הנביא, בואו נחזור לעצמנו. לפעמים יש אנשים שהם איזה מצב לא כל כך נוח, לא כל כך טוב, יש משבר. טוב, אתן צדיקות, אתן לא יודעות מה זה, אגיד לכם, יש לכם, יש דברים כאלה שזה קורה. אדם נמצא במשבר. ואז, למה זה קרה? עוד אחד. עונש. מי אמר לך עונש? זה פרשן של הקדוש ברוך הוא? איפה הייתה? כמו רבי ישמעאל שעלה למעלה לבית דין של מעלה ושאל לפני עשרת הרוגי מלכות מה היה, מה הסיפור? איך אתה יודע? אומר הרד"ק, אתם מבינים מה קורה כאן? אנחנו מדברים בפרשנות, איך אני מבין את הדיבור שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי בערך המציאות. אומר, עונש מגיע לי, זהו, אני כאן, מגיע לי, אני כאן. שאלה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מיונה? אני לא אתן לכם לענות, כי שום השעון הולך מהר מדי. האם הקדוש ברוך הוא רצה שיונה ילך לשליחות? מה הבעיה בשבילו? אגור, לא אגורן, אגור, מביא אותו לאן שיביא, למלון של מלך נינווה. אתה רוצה בחלק המזרחי, בחלק הדרומי, הצפוני, איפה אתה רוצה? ותעמיד אותו כמו את בלעם, ואם בלעם יכולת לעשות את זה, מה אתה לא יכול לעשות עם יונה הנביא? הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא יהיה ילך לשליחות? שהוא ירצה, שהוא יסכים. באמת, בהמשך של הפסוקים, כתוב בפסוקים האחרונים, ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור, קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה את הקריאה אשר נשאתה. אבל אני רוצה שתסכים. וואו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא, הוא לא יכול להכריח אותי? יכול. יש פרטים שיש אנשים ומכונות ביחד. יש בחלק המכונה, הממוקם של האיש, יש ברגים. מסובבים לו את הבורג, ואז מזה באה התנועה הזאת.
זה הפרטים הנפלאים האלה. במרכאות. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא יכול לסובב, הוא לא צריך מבריד בשביל לסובב להתעבוד. הקדוש ברוך הוא רוצה שנסכים. פרשנות אחרת. מה עושה הקדוש ברוך הוא כדי שיונה יסכים? עכשיו, כיוון שאין זמן, לא אתן לכם לענות, אתם ישר תתנפל להם כל התשובות. אז אני אגיד לכם. מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא מיתיר רוח גדולה אל הים. עושה בלגן בים. צער גדול. והאונייה חשבה להישבה. יונה לא מבין, יש לו פרשנות אחרת, או לא מסכים. אתה מדבר איתי ככה, אני יש לי שיטה אחרת. יורד אל ירכתי הספינה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? שולח אליו את רב החובב. מה לך נרדם? קוק ראה לאלוהיך. סיסמה לכל מפלגה לחודש ההתעורר. לא עוזר. ואז הקדוש ברוך הוא שולח אליו את המלאכים. מי אתה? מאיזה ארץ אתה? איזה עם אתה? מה קרה לך? עברי. מה אתה עושה כאן אם אתה עברי? העברים לא יוצאים מארץ ישראל, מה? אתה כבר במודרני, יוצא מארץ ישראל, מה קרה לך? מלפני השם אני בורח. הם מכריחים אותו להגיד מי הוא, מאיפה הוא, או בחקירה. מה אתה עושה כאן? ואז יונה מחליט, טוב, הקדוש ברוך הוא הבנתי את הרמז. הפרשנות שלו, אתה רוצה להניש אותי? בסדר, אני משתף פעולה. צעוני והפילו אותי לים. הכל בסדר. ואז, אחרי שהוא מוטל אל הים, אם הקדוש ברוך הוא יכול לשלוח, לא הגור ולא הגורן, אלא את רב החובב ואת המלאכים, הוא יכול גם לשלוח דגים. שולח דג. ואז אומר לנו רש"י, תשמע, תסתכל בפסוקים. כתוב בפסוקים, ואני חוזר לפסוקים, בפרק ב', פסוק ב', ככה בשליש הרבע האחרון, והתפלל יונה אל השם אלוקיו ממאי הדגה. אומר הזה רש"י, תסתכלו בדבריו של רש"י, דג גדול הראשון זכר היה, והיה עומד ברווח, ולא נפל לב להתפלל. רמז הקדוש ברוך הוא לדג והקיאו לתוך פיה של נקבה, שתה מלאה עוברים, היה שם בדוחק, והתפלל שם שנאמר ממאי הדגה. ירידה שישית, מהדג אל הדגה. ושם הדגה היא מלאה עוברים, לא הריון של אחד, שניים, פעמים. הייתה לנו לפני שנים רבות רביעייה של נולדה בשילה. אבל שם זה עשרות מאות. ויונה מיד אגב. ורק שם הוא מתפלל. מה שרש"י אומר, שבאמת לא כתוב שיונה מסכים. אנחנו לא מסכים שאומר לה, פשוט רש"י ברוך הוא, טוב, בסדר, אני מוכן. לא כתוב דבר כזה. מה כתוב בפסוקים? אני קורא בפנים, פסוק ג' בפרק ב', ויאמר קראתי מצר לי אל אדוני ויענן מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי. ותשליכני מצולה בלבב ימים בנהר יסובבני כל משבריך דגליך עלי עבר. ואני אמרתי נגרשתי מנגד עיניך אך הוסיף להביט אל היכל קודשך. אף אפוני מים עד נפש תהום יסובבני סוף חבוש לראשי. קצבי הרים ירדתי ארץ בריחי עברתי לעולם אתה משחת חיי אדוני ואי מתעטף עליי נפשי אדוני זכרתי ותבוא אליך תפילתי לאחד קודשי פעמיים מזכיר יונה את האחד פעם אחת הוא אומר אך הוסיף להביט אל אחד קודשיך פעם השנייה אומר ותבוא אליך תפילתי אל אחד קודשיך כל מה שקרה שהוא התפלל ברגע שהוא התפלל לא כתוב שהוא אמר אני מסכים אז שברוך הוא מסכים תפלל תוציא אותי ויאמר אדוני לדג ויכה את יונה אל היבשה בבת אחת הוא קופץ את כל הירידות שהוא ירד הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותו ליבשה לא ליעפור יש עדיין ירידה אחת שהוא לא עלה ממנה אבל הוא כבר לא באונייה והוא לא בים ולא בדג ולא בדגה צ'יק מה הוא עשה? התפלל הקדוש ברוך הוא לא רק רוצה שנסכים הוא רוצה שנהיה בקשר אתה מתפלל? עד אז אתם מבינות יונה לא התפלל אין לי מה להתפלל מגיע לי עונש אני מוכן לקבל את העונש אין בעיה אני כאן יש תנועה כזאת שעושים ילדים המבוגרים עושים את זה בלי תנועות וככה אני לא נמצא המבוגרים עושים לי הרבה כשהם משחקים מנחלים זה כיף יונה עושה את זה בלי אני כלום, אני חפץ, אני לא גדול, אני לא רוצה להיות גדול, לא רוצה נבואה, לא רוצה שפיכות, לא רוצה שום דבר. אתה רוצה לתת לי עונש? תן לי עונש! מגיע לי! אני אדם מוסרי! מוכן לקחת אחריות? לא רוצה לתת לך עונש. הפרשנות שלך רוצה שתדבר איתי. רק תדבר. אז מתחיל שום מסע ומתן. טוב, הוא הולך אל נדבה, ואחר כך אתם יודעות, יש המשך, אבל מה לעשות ש... אז אם כן, אנחנו בניתוח של הדברים, לפעמים אדם נמצא במצב שאומר, אני לא רוצה לקדום. לא רוצה להתקדם. אני קטן. לא בגן חובה, אני כבר בן 40, משהו כזה. לא רוצה להתקדם. גמרתי בגרות, גמרתי הלימודים שלי, אני התקדמתי, יש לי דוקטורט, פרופסורה, פוסט משהו, לא יודע מה, גמרנו, התקדם. סליחה, מה עושה הקדוש ברוך הוא כשהוא רואה שבן אדם שהוא צריך להתקדם, שהוא חייב להתקדם, והוא לא רוצה להתקדם, מה הוא עושה? אתן חייבות עכשיו להגיד לי משהו. לא שמעתי. מביא לו דף, בסדר, איזה יופי, זה ביטוי מסוים. ברוב השיעורים שאני מלמד, מביא עלינו חלילה איזה צרה, לוחץ, 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 עד שאני אין ברירה. לא, זאת התשובה. מביא צרה, זה לא התשובה, זה חלק מהתשובה. הוא מביא צרה. והוא מביא חלון של תקווה. אין דבר כזה, צרה, זה שבוע אחור. כן, יש כל מיני צרות. לא צריך לספר לכם. בכל צרה יש חלון של תקווה. לא תמיד חלון התקווה זה מה שאני רציתי. אני רציתי יחדה, רציתי מטוס פרטי, או כל מיני דברים. לא, לא נותן לי את זה. תן לי סנדלית. טוב, גם משהו. אני רוצה הרבה, לא קבל מה שאני רוצה. אבל יש חלון שמשם אני צריך להביט, להתפלל, להקים קשר, זה מה שאתה בחוץ אמן. הגענו ליום כיפור, מתפללים, וידוי, 10 וידויים, עוד ועוד. אבל שמור, כמה אפשר? מה? אתה עדיין תקוע? בוא תשבע. התקוע שם חדש לנבואה של האיש הזה. התקוע, זה שם יפה. בתור ספר מודרני, התקוע, מידע, צויה. האיש התקוע. הוא לא אחד, לא יחיד, יש תופעות כאלה. אתה במנחה של יום כיפור, אז ברוך הוא, אני לא מצליח, לא בכיתי היום, לא אמש בלילה, לא בכיתי. אני מתפלל, עומד ומתפלל עם הטלית, עם כל הסט, וזה, ויש לי כובע לבן על הראש, ומחזור, ואני אומר את זה 10 פעמים, ויש לי כל הכוונות עם הדפים של הוידוי, וזה. שבוכו, אני תקוע באותו מקום, לא מתרגש, לא מתרומם. טוב, בוא אני אספר לך, סיפור התקוע. ויונה, לא עזרה, שמע, תודה לך. אם אתה לא תרצה, אני אביא לך זב. יבוא טוב. תרד לאיזשהו מקום, עד שתמצא את החלון. יש איזה שם חדש, מודרני. חדר בריחה. חפש, נכון? פעם הכניסו לי מקום כזה, לא ידעתי מה היה. על אחדים הוציאו אותי משם. זקן כבר לא מבין שזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מביא צרה, הוא מביא צרה לחלון. הקדוש ברוך הוא, ואני מתפלל, תראה לי איפה החלון, לאן אני צריך להביט, אך הוסיף להביט אליך על קודשך. זה המסר. זה הקדוש ברוך הוא, ולא עושה, בום 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 בום, ככה, תביא הגור, תשים אותי, וזהו, שים קלטת, זה מה שאתה רוצה. זה לא מה שהוא רוצה, הוא גם לא רוצה שאני אסכים, דבר איתי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אחת הבעיות הקשות בדור הזה זה מחלה שהנפש לא בריאה. יש כל מיני תופעות. מי שיש לו נפש שלמה, נראה לי הוא לא שייך לעולם הזה, שייך לעולם אחר. לא שאנחנו חולים, אנחנו צריכים לעבוד לעצמנו. עולם המידות, תורה, התרומם. אחת הבעיות הקשות בדור הזה, קוראים לזה דיכאון. ואין מה לעשות עם דיכאון. חוץ מתרופות פסיכיאטריות, מסובבות את הראש, מסחררות את הראש, ולפעמים זה הכרחי, אין ברירה. תביא בן אדם שמחה. טוב, יש מזרק כזה עם נוזל כחול, הוא נמצא בארון, איפה שהילדים לא מגיעים, למעלה, 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 מעל כל החמצותים והקליקים וכו' וכו', שם יש נוזל כחול, יש המזרק, מכניסים אותו ישר ללב, ואז הבן אדם נעשה שמח. ודרך אגב, יש נוזל כזה, יש כל מיני חומרים כאלה עם מזרקים אחרים. כמו בים. זה עצוב. אספתי פעם שתי בנות באיזשהו מקום שכוח אל, כביכול שכוח אל, אחרי איזה לילה. הלב שלי לא ידע מה לעשות. אז יש מזרקים כאלה. אבל תגיד את האמת, איך עושים את הבן אדם שמח? איך מסמכים אותו? צריך לחפש את החלום. אנחנו מסביב מחבקים. צורכים, בוא איתי, בוא נעשה, יחד. לא תמיד ישיר, סביב. כי סיפורו של יונה, יונה היה מדוכה. מלכות ישראל הולכת לגלות, אתה יודע מה זה אומר, אתה יודע כמה, עשרות אלפים, מאות אלפים, גלות, אתה יודע מה המשמעות של הדבר הזה, נורא, נורא, אז אנחנו מה, לומדים כאן היסטוריה? זה דבר נורא. יונה לא יכול לשאת את זה, הוא נותן נפשו לישראל, לא יכול לשאת את הדבר הזה. בורח. הוא בתיקרון. תשמע, אתה לא יכול לתת לי שכינה. אין הנבואה שורה, רק מתוך שמחה. יאללה. דבר איתי. הקדוש ברוך הוא רוצה שנדבר איתו ושנגלה את החלונות. ותמציאו לכם עוד שמות לנבואת יונה, זה מצוין, תמשיכו ללמוד ותגידו דברי תורה יפים, ושתהיה שנה טובה.